אני חושב שהגיע הזמן להמשיך הלאה, אבל אני רוצה עוד הערה אחת שבשיעור שעבר לא הגיע לידי ניצול. אנחנו בשיעור שעבר עמדנו, או לפני שבועיים כבר, אני לא זוכר, עמדנו על המבנה של סיפור, איך נקרא לסיפור הזה? חלומות פרעה ופתרונם. עמדנו על המבנה של היחידה הזאת, נכון? אתם זוכרים? מה? וראינו שזה סיפור שבנוי סביב ציר מרכזי. הציר המרכזי זה הפתרון של יוסף לחלומות פרעה, ומסביב הציר המרכזי יש כמה פסקאות. מה? אתם, יש לכם את זה, את המבנה? או שאני צריך עוד פעם... מה? שלוש פסקאות בכל מחצית, כן. גם ראינו דבר יפה, שבמחצית הראשונה כל פסקה היא בת 8 פסוקים. סיפור החלומות בלשון הכתוב. טוב, פרט שנייה, אנחנו נתפת. כן. סיפור החלומות בלשון הכתוב. זה שרה פסוקים, א' עד ח'. אחר כך ת' עד מה? עד ת' ז'. זה השינוי במצבו של יוסף. מוצאים אותו מבית הסוהר, ויגלח והחלט שמלותיו, אז זה עדיין עלייה על תנאי. זה מי י' ז' עד כ' ד', סיפור חלומות מפי פרעה. ראינו שזה כמובן קשור, וכאן זה יוצא דופן, הפסקה הזאת, ואותו מבנה חוזר גם למטה, וכאן הציר המרכזי, גם הציר המרכזי, אולי משהו שכותב פעם, שמונה פסוקים, וגם הציר המרכזי, כפי, עד למדבט. כפי, עד למדבט. כן? זה הציר המרכזי, פתרון החלומות. עמדנו גם על המבנה של הציר המרכזי, שזה מבנה של ציר מרכזי שבתוכו יש עוד ציר מרכזי, לא בדיוק, לא משנה, גם זה 8 פסוקים. החלוקה הנאה הזאת ממשיכה אמנם גם במחצית השנייה, אבל לא עם אותו משטר של מספר פסוקים שווה. דהיינו, פסוק למ"ג עד למ"ח, שזה רק 6 פסוקים. 6, ומה זה? הצעותיו של יוסף להתכונן לרעב. אחר כך למ"ט עד מ"ז, שזה מה? מה? השינוי הדרמטי במצבו של יוסף, מה? הפיכתו למשנה, המינוי של יוסף. תכף אולי בכל אופן משהו כותב. מינויו של יוסף למשנה למלך מצרים, ומ"ז עד הסוף, עד מ"ז. מה, כמה זה למצאת עד מ"ז? זה דווקא 8 פסוקים, זה באורך המקובל, זה קצת קצר יותר, וזה 11 פסוקים. מה הנושא פה? מימוש התוכניות של יוסף, גם בשנות הצבא. מה התוכניות של יוסף בשנות הצבא היו? לאגור, להקים מחסנים ענקיים של תבואה, וגם בשנות הרעב, כשהתחיל הרעב, ובאו כבר, התחילו לבוא ליוסף, אז הוא התחיל למכור להם מהתבואה שנאגרה במחסנים. עכשיו, מישהו העיר בצדק, אני לא זוכר כבר, זה היה מהאזור הזה, מישהו העיר בצדק שבפסקה האחרונה יש שני פסוקים לא שייכים לכל העניין. שני פסוקים שהם לא שייכים לא לנושא של זה ולא לזה ולא, אולי זה יותר קשור לפסקה הזאת, אבל בכל אופן הם לא שייכים לנושא של הפסקה האחרונה. מה הם שני הפסוקים האלה? איזה? כן. באמצע, בין תיאור מימוש המדיניות של יוסף בשנות הצבא, בשבע שנות הצבא, שזה בעצם מפסוק מ"ז עד פסוק מ"ט, לבין תיאור מימוש של תוכניתו של יוסף בשנות הרעב, בהתחלת שנות הרעב, שזה מתחיל בפסוק נ"ג, יש שני פסוקים, נ"א נ"ב, שמתארים את הולדת שני בניו של יוסף. נון? נון, שלושה פסוקים. שלושה פסוקים, נון, יוסף יולד שני בנים בטרם עברה שנת הרעב אשר ילדה לו אז תנת בת פוטיפר הכהן און. נון א', ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשן אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. נון ב', ואת שם השני קרא אפרים כי אפרים אלוהים בארץ צומי. ואז ותכננה שבע שני הצבא, ותכילנה שבע שני הרעב לבוא, ואז מתואר איך יוסף נהג בשנות הרעב. אז שלושה פסוקים, שלושה פסוקים פה בעצם נמצאים, אולי תגידו אז באמת למה הם נמצאים במקום שהם נמצאים? מה? סדר כרונולוגי, נכון. מה הסדר כרונולוגי? זה לא לגמרי נכון, זה נכון אבל חלקית. למה? כי הכתוב מדגיש שהבנים האלה נולדו ליוסף בטרם בוא הרעב. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. המבחינה הכרונולוגית מתאים לשים אותם לפני תיאור הרעב. ורש"י בעקבות חז"ל מדגיש מה? למה ההדגשה הזאת שהם נולדו בטרם שנת הרעב? שבשנות הרעב אין ראוי להביא ילדים לעולם. איפה אנחנו מוצאים את זה בתורה, הוראה דומה אבל בהקשר קצת שונה? לא הוראה מפורשת אלא משתמע שאין להביא ילדים לעולם, אין להוליד ילדים בשעה שהעולם שרוי במצוקה גדולה. זה נוח, במה? איך זה? השם מצווה על נוח ועל בניו לבוא לתיבה, ובנפרד על אשתו של נוח ועל נשות בניו, גברים לחוד ונשים לחוד, מכאן שבשנות המבול, בשנת המבול, לא שימשו מצאתם, כי כשהעולם שרוי בצער, אין ראוי להוסיף לצער אנשים נוספים, או נגיד את זה יותר אחרי, זה בשונה קצת. גם אם אתה, הצער לא נוגע אליך, כגון נוח, מה אכפת? נניח שהיו נולדים בתיבה ילדים, אז הם נולדים לתוך מקום סגור, מוגן, מלא אוכל, לא הייתה בעיה. ונגיד עכשיו את זה על יוסף. יוסף היה יכול להביא ילדים בשנות הרעב, הוא לא היה חסר לו אוכל, הוא קלקל את כל ארץ מצרים, אז הייתה לו בעיה לכלכל עוד שני ילדים במשפחתו? אז מה פשר ההוראה? לשתף עצמו עם הציבור. כלומר, בשנים שכל העולם נאנק מסבל, אדם לא ראוי לו לחיות כרגיל, להוליד ילדים ולהתעלם מצער העולם. אז לכן כשיש רעב בעולם, אפילו אם הרעב לא נוגע לפלוני, הוא צריך לשתף את עצמו ברעב, בסבל, ביצורים, ולא לפעול כאילו הדברים שקורים בחוץ לא נוגעים אליו. אז כאן זה מה שחז"ל הדגישו בפירוש הפסוק, בטרם תבוא שנת הרעב. מתי בדיוק נולדו שני הבנים האלה? באותם שבע שנות צבא. זה בטח לא היה מיד בהתחלה, כי בהתחלה הוא התמנה למשנה למלך מצרים, ואחר כך הוא יצא לדייט עם אסנת, בת פוטיפרה, ורק אז הוא התחתן איתה, ואז עד שנולד הילד הראשון. אז נאמר ככה, לקראת סוף שנות הצבא היו לו כבר שני ילדים. מתי בדיוק הם נולדו? יש להניח שבמחצית השנייה של השבע שנים הללו, ובכל אופן בשנות הרעב כבר לא נולדו ילדים נוספים ליוסף, וכפי שידוע לנו בכלל לא נולדו לילדים נוספים, היו לו רק שני בנים. אז אמת הדבר ששני הפסוקים האלה נמצאים במקום הכרונולוגי המתאים להם בסיפור. כלומר, חלק ממה שאירע בשנות הצבא נוגע לא רק למצרים ולניהול הכלכלה המצרית, אלא נוגע גם לפינה הפרטית של יוסף, נולדו לו שני בנים מאשתו. אוקיי, לאן מבחינן, לאן אנחנו להוציא את הפסוקים האלה, אם היינו רוצים לצרף אותם לפסקה העניינית הנכונה? לפסקה הזאת. כלומר, כאן היה צריך להיות הרי זה, שוב, הסרטיו של יוסף מתממשות, וכאן זה מקביל לפסקה המצאית פה, מקבילה לפסקה המצאית פה, השינוי שחל במצבו של יוסף, חלק מהשינוי הזה, הרי פה מתואר שפרעה נתן לו אישה, את אסנת בת פוטיפרה. פה גם היה מתאים שיוולדו לו בנים. אלא שמבחינה כרונולוגית זה קרה פה בין שנות הסבה, או בין סיום שנות הסבה, לבין תחילת שנות הרעב. אז לכן כתבו את זה פה, מבחינה עניינית זה שייך יותר לפסקה הזאת. טוב, אני רוצה כאן לומר משהו. המבנה של הסיפור הוא מאוד ברור. כן, אנחנו בזמנו דיברנו גם שפסקה זאת וזאת מקבילות לפסקה זאת וזאת. כלומר, החלומות של פרעה, הן בלשן הכתוב והן בסיפורו של פרעה, הם אלה שמתוארים בהתגשמותם או בהתמודדות איתם במחצית השנייה, שבאמצע בא הפתרון של החלומות. השינוי במצבו של יוסף פה, שהוא רק על תנאי, הופך להיות שינוי של קבע בפסקה המקבילה פה. הסיפור בנוי, אפשר לומר, לתפארת. החריגה היחידה מהמבנה שלו זה שלושת הפסוקים הללו, שגם גורמים להערכה גדולה של הפסקה האחרונה, 11 פסוקים. כלומר, אם נוריד אותם, אז גם הפסקה הזאת תהיה 8, אבל זה לא יעזור, כי אם נוסיף אותם מנה, אז הפסקה הזאת תהפוך ל-11, אז לא משנה. אז מבחינה עניינית, החריגה היחידה בהקבלות היא בשלושת הפסוקים האלה, שלכאורה נמצאים בפסקה, מתארחים בפסקה שהיא, שזה לא מקומם. אז אמרנו, הסיבה היא סיבה כרונולוגית. אני רוצה לומר שבכל מקום בסיפור שאנחנו מוצאים תופעה כזאת של איזה פסוקים שנמצאים מחוץ למערכת ההקבלות, צריך תמיד לתת תשומת לב לפסוקים האלה, כי יכול להיות שחשיבותם רע יותר. וכן אני אומר גם ביחס לסיפור שלנו, בסיפור שלנו לשלושת הפסוקים האלה שאפשר לדלג עליהם, יש חשיבות יתרה בכל הסיפור כולו. אלה פסוקים מאוד מאוד חשובים. למה שלושת הפסוקים האלה, נון, נון א' ונון ב', הם מאוד מאוד חשובים? תחשבו. מה? אז אתה אומר, הפסוקים האלה רומזים רמז ראשון ליעקב. איפה הם רומזים ליעקב? כן, כבר דיברנו על מה זה נשן את כל בית אבי. מי יזכיר לנו מה זה נשן את כל בית אבי? השכיח ממני את בית אבי, על זה מודה יוסף לקדוש ברוך הוא שהוא השכיח ממנו את בית אבי. נשייה זה השכחה. רבותיי, דיברנו על זה. לא? אני כמעט מוכן, כמעט מוכן להישבע על כך. מה זה נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי? אני אפילו רואה את עצמי כותב את זה על הלוח, בדמיון. אתם רוצים להגיד לי שלא דיברנו על זה? לא בשבוע שעבר, לפני שבועיים. איך, לא שאלנו איך יתכן הדבר שיוסף מודה לקדוש ברוך הוא שהשכיח ממנו, וזה המשמעות של הפועל נשני, השכיחני, את בית אביו? לא דיברנו על זה? כי הוא מודה, תראה את הנוסח. את שם הבכור הוא קורא מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואת שם השני קרא אברהם, כי אברהם היא אלוהים בארץ רמי. מה אתה רואה, הוא מאשים את השם בדבר שלילי? אדם שוכח, הוא אחראי. אם זה חסד, אז הקדוש ברוך הוא מודים לו על החסד. אם זה עבירה, אז לא מייחסים אותה לקדוש ברוך הוא. איזה דבר פלא. אתם רוצים להגיד שלא דיברנו על זה? אני לא יודע איך אפשר להוכיח מי צודק בוויכוח הזה. אמנם אתם רבים ואני יחיד. יש לנו תיעוד. יש לנו תיעוד של הדברים האלה. מושך עצמו ואחר עמו. שמעתם את הביטוי הזה פעם? לא פה, במסגרת הזאת של השיעור. טוב. נמחק את זה ונהנה. אני מקווה שאני לא אומר דבר פעם שנייה, אפילו שזה לא עבירה כל כך חמורה. אבל... תראה, אנחנו עומדים פה לפני שאלה רצינית מאוד, שאלת מנשה. למה זאת שאלה רצינית? אתם בוודאי יודעים ש... את שאלתו המפורסמת של הרמב"ן, שזה אנחנו נטפל בה בשיעורים הבאים בעזרת השם. מה פשר ההתנהגות של יוסף, שגם ביותו עבד נכבד בבית פוטיפר, עוד יותר בשנים שהוא היה משנה למלך מצרים, כמה שנים הוא היה משנה למלך מצרים? עד שהמשפחה באה אליו. 9 שנים. הוא לא שלח מכתב, לא הודיע לאביו שהוא חי, לא התקשר הביתה, לא השאיר הודעה, לא בא לביקור, לא הביא את אביו לביקור אצלו. התעלמות מוחלטת. שואל הרמב"ן, איך מתפרש את ההתנהגות הזאת של יוסף? וכשהאחים בסוף באים אליו, וזה נקרא עוד היום, אז הוא מאשים אותם כמרגלים, עושה להם צרות צרורות. מה פשר ההתנהגות הזאת של יוסף גם במחדלו, כלומר כשהוא לא מתקשר, שנים רבות שהוא היה יכול לעשות את זה, וגם בעשייתו, כשהוא כבר כן סוף סוף מתייחס אל המשפחה, אז זאת התייחסות של האשמה, של... אתם בוודאי יודעים שזאת אחת הבעיות המרכזיות לטפל בהן בסיפור העצום הזה שאנחנו עוסקים בו. אז ככה, אנחנו נטפל בזה, יש לנו הרבה מה לומר על העניין הזה, אבל אנחנו כבר אומרים שאנחנו דוחים את הדעה המלוזה והמרושעת לסיבתי, שמאשימה את יוסף ברצון לשכוח את המשפחה שלו, להתנער ממנה, ולכן הוא לא רוצה יותר קשר עם המשפחה, הוא רוצה להתגולל במצרים, להיות מצרי, ולא רוצה שיזכירו לו את עברו. כמובן שמי שבא לדעה כזאת, אז פשוט לא, אין לו בעיה, כל שאלות הרמב"ן הם בשבילו לא קשות. למה הוא לא התקשר? כי הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות מצרי. למה כשאחים באים הוא מאשים אותם כמרגלים? טוב, יש כאן איזו תוכנית קטנית, אבל לפי הדעה הזאת, אז מה קרה בסוף? נשאלת השאלה. מה? למה הוא לא עמד בזה? לא, הוא עמד בזה יפה מאוד, הוא לא התגעגע. מה קרה בסוף שהוא... מה? לא, הוא מאשים אותם כמרגלים. מה קרה בסוף? הנאום של יהודה, לפי הדעה הזאת, מה ששבר אותו בתוכנית, זה הנאום של יהודה. אז הוא נשבר והתגלה לאחיו, והתאחד עם משפחתו, והחליט לשנות כיוון. מי שאחד מהמחזיקים בדעה הזאת זה דוקטור דוד אנשקין, מי זה? זה מאמר שהוא כתב במגדים. מה? לא, לא, לא. הוא דוקטור, הוא מרצה לתלמוד בבר אילן. הוא כתב איזה מאמר, הוא פעם לימד פה בישיבה. עכשיו, את כל מה שהם אומרים קל להדוף. הוא וחברה, זה אנשים שחושבים, הוא לא קל להתמודד עם זה. רק מקום אחד מהווה ראייה לכאורה לשיטתם. מה? לא זאת אומרת, הפסוק הזה. כשנולד לו הבן הבכור, הוא קורא לו מנשה, הוא מנמק את השם הזה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא בקריאת שמו של בנו הבכור, על זה שהשם השכיח ממנו את כל בית אבי. איזה חסד. שהוא כבר שנים מתרחק, הוא הצליח סוף סוף בחסד אלוהים, הוא הצליח לשכוח את כל בית אבי. זה פסוק מזעזע, זה קשה מאוד. והוא הפסוק שמביאים אותו כראיה לרצונו של יוסף לשכוח את בית אביו. הדבר הזה הוא דבר תמוה ביותר, כי גם אם אדם רוצה לשכוח את בית אביו, יש לו בוודאי נקיפות מצפון. זה לא דבר פשוט לשכוח את בית אביו. ואפילו ניקח בחשבון שהאחיו התנכלו לו ורצו והשליחו אותו לבור, אבל מה נאמר על אביו הזקן שהוא אהב אותו אהבת נפש, אותו הוא גם רוצה לשכוח? זה מעשה מוסרי? זה דבר שיש להתפאר בו? הרי גם אם נניח שיוסף לא היה צדיק כזה, הוא באמת רצה לשכוח את עברו, וגם האבא שלו לא היה אכפת לו, אז את זה הוא מעלה על ראש שמחתו כשנולד לו בנו הבכור, שהוא הצליח להשתחרר מזיכרון בית אביו? ואת זה הוא אומר בדרך של הודיה לאלוקים, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. האם השאלה ברורה? כמעט אי אפשר לפרש את זה ככה, זאת האמת. כי אדם שרוצה לשכוח את אביו, סובל בדרך כלל מנקיפות מצפון, והוא לא יעלה את זה, כמו שאמרתי, על ראש שמחותיו. על ראש שמחותו אדם מעלה זיכרון ולא שכחה. כמו שאנחנו אומרים, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. אבל זה דבר מזעזע, שאדם נולד לו בן ואומר, אני קורא לבן הזה על שם החסד הגדול שאלוהים עשה איתי, שהוא השכיח ממני את אבא. לא, זה לא עולה לדעת. זה לא עולה לדעת שזה הפירוש הפסוק גם, אני אומר. גם אם מקבל את הטענה שהוא רצה לשכוח, אבל בוודאי שזה הוא אלה מצליח בשמו של בנו הבכור. אז מה הפירוש הפסוק? מאוד הצטערתי על הפסוק הזה. כי בוויכוחים תמיד שולפים את הקלף המנצח, את הפסוק הזה, ואומרים, אמרו לי, אלה שהתווכחו איתי, נו, מה צריך לומר על הפסוק הזה? אז אמרתי, הפסוק הזה הוא תמוע באמת. אני לא, אין לי הסבר לפסוק הזה, אבל הוא תמוע גם לשיטתכם. גם לשיטתכם קשה להבין שאדם, הרי גם אתם אומרים שההתנהגות הזאת של יוסף אינה ראויה לשבח. אז למה יוסף מבליט אותה ורואה בה את חסד השם איתו? זה לא תואר. כן.
אני
רואה שאתה רואה
את זה
כמקבילה
להמשך.
זאת
אומרת, אין כאן עניין
של שיחה לתשת בית אביב.
הבדיקה הזה של עמלו. כמו שאתה נקרא כאן כיסוי נראים
בארץ עמי.
אז כנגד זה,
אנחנו קודם כל מציע
את
זה של השם יראה את המנה לי.
זאת אומרת, קודם כל את
ה... מה זה עמלי? עמלי, שתער, במקרא זה סבל. ברוב ההופעות של המילה עמל זה סבל, ולפעמים זה רשע. איך זה יכול להיות? האם יש קשר בין שתי המשמעויות? אבל התשובה היא כן. למה עמל זה גם רשע וגם סבל? וכיוון שהרבה פעמים בלשון מחליפים סיבה ותוצאה וקוראים להם באותה מילה. קוראים לזה בלועזית ניטונימיה. ניטונימיה זה להחליף סיבה בתוצאה או להחליף שני מושגים קרובים. זאת אומרת, שתיתי את הכוס, הרי אתה לא מתכוון ששתית באמת את הכוס. אלא את תחולתה של הכוס. אבל בתודעה, תחולת הכוס והמים שבכוס והכוס עצמה נפגעים בלשון. עכשיו, בתחומים שבהם יש תהליכים של סיבה ותוצאה, הרבה פעמים מחליטים סיבה ותוצאה באותה מילה. ולכן עמל זה גם רשע וזה גם סבל במשמעות הרבה פעמים של עונש, אבל לאו דווקא, זה יכול לבוא כבר במשמעות של סבל סתם. וגם הפוך זה כך. אבון יכול להיות אבון חטא, אבל יכול להיות גם עונש. איפה אנחנו יכולים מוצאים בהתחלת התורה את המשמעות הזאת? מה קין אומר? גדול אבונים מנשוא? או לא, הוא לא אומר, זה רש"י אומר בסימן שלה, אבל זה לא נכון, זה באמת לפי בן עזרא, גדול אבונים מנשוא זה בסימן קריאה, זה כוונת דבריו היא לא להתוודות על חטאו, אלא להתלונן על גודל עונשו. שאז מה פירוש הפסוק גדול אבוני? גדול עונשי מנשוא, וזה מה שהוא מפרש, שגירשת אותי היום, הוא מתנך להצטטר, היה כל מוציא ארגני. אז הוא מתלונן על העונש, גדול עונשי. אבל כיוון שעונש הוא תולדה של אבון, אז אפשר גם לעונש לקרוא אבון. שוב, התכונה הזאת נקראת ניטונימיה, וחשוב מאוד לדעת אותה בתנ"ך. גם בשפה מדוברת התופעה הזאת מוכרת, אבל בתנ"ך חשוב לזהות אותה, כי היא יכולה לפתור הרבה בעיות פרשניות. אז עמל, במקרה שלנו ברור שעמל זה לא חטא, אלא סבל, איסורים. אגב, בעברית המודרנית עמל, מהו? עבודה קשה. אולי בקהלת זה מופיע ככה, במשמעות הזאת, אבל בדרך כלל בצדור, מה? באיוב. באיוב? למה באיוב זה מופיע? למה אתה חושב? איזה פסוק? מה? אדם לעמל יולד, אין פירושו מה שבעברית המודרנית מפרשים, אדם לסבל יולד, או לחטא, יותר מדויק, אדם לחטא יולד, ובני רשת יגבירו הוא. אדם לעמל יולד שם זה יותר מתקבל על הדעת שהכוונה או לסבל או לחטא, אבל לא לעבודה, זה לא הכוונה. אף כפי שזה נכון, שבעברית המודרנית משתמשים במילים האלה, אדם לעמל יולד, שאומרים צריך אדם נולד לעמל, עמלה של תורה, אבל לפז לא התכוון לזה. אתה לומד יום עכשיו? תגיד למורה שלך שזה לא הפירוש. איך זה יוצא ללמוד יום? אתה נהנה לי? באמת ספר נפלא. פעם לימדתי יום עושה לאדומים, זה היה לפני הרבה שנים. אוקיי, אז אמרנו מה זה עמל. נשן אלוהים את כל עמלי. עכשיו, מה שאמרת זה יפה. כשעיינתי במפורשים איך הם מתמודדים עם הבעיה של הפסוק הזה, אז ראיתי שראשון המתמודדים עם הבעיה היה רב סעדיה גאון. לפני כמה שנים זה היה? מה? הרבה, כן. כמה? למעלה מאלף שנה, 1100 שנה. למעלה מאלף שנה, אולי קצת פחות. כלומר, יותר מאלף הזה. רב סעדיה גאון כתב תפסיר, שזה תרגום התורה לערבית. והוא גם כתב פירוש. עכשיו תראו, אזהרה למעריכים, גם לעצמי אני אומר את זה. התפסיר שלו הוא לא רק תרגום כמו אונקלו, זה תרגום פירוש, אבל קצר. כלומר, הוא מתרגם את זה לערבית, אבל הוא נותן את התוכן של הפסוק, ולא תרגום מילולי. אז זה תרגום פירוש, וזה נשמר עד היום הזה, ובעדה התימנית עדיין לומדים את התפסיר של רב סעדיה גאון, יש אנשים שלומדים עדיין את התפסיר. כלומר, את התרגום של התורה לערבית. הרב קפח, זכרונו זכר צדיק לברכה, הוציא על פי התפסיר הזה ספר שנקרא פירושי רצג על התורה, והספר הזה הודפס במהדורה של בוסד רב קוק, תורת חיים. ידוע לכם על מה אני מדבר. ומצד נוסף, כתב רב סעדיה פירוש רחב על התורה, כל כך רחב שהפסיקו להגות בו והוא נשכח ועבד זכרו. והיום, בדור האחרון, מוצאים מהגניבה ומכל מיני... מנסים איכשהו לאסוף פה דף, שם דף, ולשחזר מה שניתן לשחזור. הפירוש הוא עצום, רב מידות הפירוש שהוא כתב על התורה. מדובר באלפי עמודים ש... מה? שזה היה כל כך רחב שאנשים לא עמדו בזה, לא עסקו בזה, וזה פשוט הלך לאיבוד. אז יש לנו קטעים מספר בראשית, כרך אב כבש, ויש לנו לא לפני נזמרה בוצעה קטעים מספר שמות, חלק מבוצעת על הגניבה הקהירית ששמרה לנו קצת, חלק מבוצעת על ציטוטים שמצטטים הבאים אחריו, מצטטים אותו, וככה אפשר לנסות לטעום לפעמים את הפירושים שלו על התורה. טוב, אז כמובן שאנחנו מדברים על התפסיר, הפירוש שנמצא בתורת חיים, מה שרב קפח הוציא כפירושי רצג על התורה, אבל זה באמת... באמת מה שהרב קפח עשה זה הוא לקח את התפסיר, את התרגום, והוא הוציא ממנו את כל הפירושים שרצג מפרש תוך כדי תרגום את התורה. והנה, במקום שלנו, אומר רב סעדיה גאון, כך, אני לא יכול לקרוא לכם את זה בערבית, כי זה לא כתוב פה ערבית, אבל אני יכול לקרוא לכם מה שמופיע פה בעברית, בתרגום חוזר לעברית על ידי הרב קפח. כך. כך מתרגם הרס"ג, ואת כל בית אבי וכל העמל שאירע לי בבית אבי. אוסיף עוד מילה, כי נשן אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה עשה רס"ג? את המילה עמל הכניס למשפט, לחצי השני של המשפט. לזה קוראים מושך עצמו ואחר אמו, בלשון חכמי ימי הביניים, בן עזרא. מושך עצמו ואחר אמו, הכוונה שהמילה שמופיעה בחלק הראשון נמשכת גם למשפט שבחלק השני. צריך להשלים את המילה, לחזור עליה גם בחלק השני. מושך עצמו במשפט הראשון ואחר אמו את המשפט השני. עכשיו, זה רב סעדיה גאון. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שזה לפי דעתי פירוש מאוד נכון. למה? בגלל החזרה על המילים את כל. היא חזרה תמועה. מה זה את כל בית אבי? מה זה כל? זה את בית אבי. המילה כל חוזרת על המילה כל פה, והיא ממילא, היא גם הפשט שלה תמועה. מה זה את כל בית אבי? לרבות מי? אבל הכוונה היא את כל עמלי. לפי בית אבי אז אנחנו יכולים להשלים אולי השלמה ניגודית, לא בדיוק מושך עצמו ואחר אמו. מה הכוונה פה אם כן? את כל עמלי איפה? במצרים. ואת כל עמלי בבית אבי. כלומר בעצם, עכשיו, איך פתרנו בזאת את הבעיה? מה? הוא לא שמח על זה שהוא שכח את בית אביו. אלא רק את הסבל שבבית אביו. ומה הוא הסבל? האחים שצנו אותו ולא יכלו לדברו לשלום, השלחתו לבור על ידי אחיו, כל זה היה בבית אביו. את כל הסבל הזה שנגרם לו בבית אביו, השם השכיח ממנו, איך השם השכיח את זה ממנו? כאשר הוא נהיה משנה למלך מצרים. כל זמן שהוא היה עבד, אסיר, אז הוא יכול היה לקלוט את הסבל שלו באותם אירועים שהיו בארץ כנען. ברגע שהוא הופך להיות משנה למלך מצרים, והוא חי טוב, אז הוא באמת אומר, העמל, הסבל שלי, מתקופת ארץ כנען, מתקופת היותי בבית אבי, נשכח. כמו שגם הסבל שלי הקרוב יותר, מתקופת מצרים, היותי עבד, כל מה שהיה לי עם אשת פרטיפר, אחר כך השנים שהייתי בבית הסוהר, כל זה נשכח, ברבות הטובה, כאשר הפכתי להיות משנה למלך מצרים. זה רפד. הפתרון הזה הוא פתרון יפה מאוד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם גם שהרבה מאוד פעמים נתינת שם במקרא נעשית בנוסח שירי פיוטי. כשאדם נותן שם הרבה פעמים הוא קורא את השם הזה בלשון שירה. וגם פה ובלשון שירה, מה מאפיינת לשון השירה? התקבולת. גם פה זה כנראה תקבולת, כי נשם אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. זה סוג כזה של פיוט. זה שירה מאוד אופייני, הצורה הזאת של תקבולת משלימה, שזה בעצם הנוסח המודרני למה שאבן עזרא קורא מושך עצמו ואחר אמו. בואו ניתן דוגמה לתקבולת משלימה כזאת של מושך עצמו ואחר אמו, שמזמור שלם בתהילים בנוי עליה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. מה פרוש בית יעקב מעם לא עז? בצאת הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. השלם? הייתה. ישראל היום ישראל ממשלותיו. הים ראה ויינות, הירדן ראה ויסוב לאחור. הערים רקדו חיילים, גבעות רקדו כבני צאן. מה לך הים כי תנוס? מה לך הירדן כי תסוב לאחור? וכן הלאה עד סוף המזמור, תראו שזה הולך ונהיה עוד יותר חריף. לקראת סוף המזמור כבר אומרים פחות מילים ומשלימים מהצד הראשון של התקבולת יותר מילים. דוגמה, מה לכם? לא משנה, תראו בעצמכם. אבל זה כל המזמור, מזמור שלם שבנוי על השיטה של מושך עצמו ואחר אמו, או בלשון המודרנית תקבולת משלימה. אז גם פה המשפט הוא משפט שנושא אופי שירי, ולכן יש פה הקבלה, את כל עמלי ואת כל בית אבי, השלם עמלי בבית אבי. ובעצם יוסף בעצם מחלק פה את תקופת הסבל שלו לשניים, הסבל שלו בארץ כנען בבית אבי, הסבל שלו הנוכחי במצרים, את שניהם השכיח ממנו השם כאשר נולד לו בנו הבכור, זה ביותו משנה למלך מצרים, בעל משפחה, נולד לעובד הבכור, הוא מזכיר את החסד האלוקי. מה הוא קורא לבן השני? לא רק שהשם השכיח ממני את העבר, אלא השם הפרני אלוהים בארץ עוני, שזה כבר הודעה לא על השכחת הסבל שבעבר, אלא על הטוב שבעובד. וכבר אמרתי לכם, אני חושב, שבספר בראשית, בריאה ורבייה נחשבת במה? בהולדת שני בנים, כדעת בית שמאי. זו דעת בית שמאי במשנה ביבמות, שבהולדת שני בנים אדם מקיים פריאה ורבייה, וככה זה נראה בספר בראשית. בהרבה מקומות זה באמת הדעה של בית שמאי מבוססת על איזה תקדים שבתורה? על משה. משה נולדו לו שני בנים ואחר כך הוא פירש מן האישה. מזה מוכרחים בית שמאי שבהולדת שני בנים מקיים אדם מצוות פרור ובו. בית הלל אומרים בן ובא, וכך נפסק להלכה. אבל בספר בראשית עדיין זה תקופת... לא כתוב, יודע מי יזם. כנראה שלא נולדו בנו. באמת אתה מעלה על דעתך של אברהם הייתה נולדת בת ולא היינו יודעים את זה? לא, אני שואל ברצינות. כמה לאברהם, אולי נולדו בנות ונקטורה, זה באמת לא מעניין אותנו. אבל משרה, אתה מעלה על דעתך ששרה ילדה בת ואנחנו לא היינו יודעים את זה? מה? ולגבי יצחק אותו דבר, ברור לגמרי שרבקה ילדה תאומים ולא יצפה ולדת. ולגבי יעקב, באמת כתוב שהוא נולדה לו בת. דינה? אבל אתה צודק במה שאתה אומר. לא לעבוד. באופן כללי, בנות שנולדו לא נחשבו. אף פי שכתוב ברשימות היחס בספר בראשית והילד בנים ובנות, אבל שמות של בנות לא נחשבו כמעט חוץ מנעמה ודברים נדירים. ובדרך כלל כשכתוב שנולדת בת, אז אתה צריך לשאול את עצמך מה פתאום כותבים את זה. כן, אני כתבתי על הנושא הזה בקשר לבניו של יעקב. האם בניו של יעקב נולדו להם בנות? יש רק בת אחת בכל הרשימה של יורדי מצרים, שרח בת אשר. עכשיו זה דבר שהוא קשה להאמין בו. כלומר, זה שליעקב נולדה בת אחת דינה ולא יותר, יכול להיות, כי זה לא סטטיסטיקה. כשאתה נוגע לאחד, כשהיו לו ארבע נשים ונולדו לו 12 בנים ובת אחת, זה אומנם סטייה סטטיסטית מסוימת, אבל היא אפשרית, כי אנחנו מדברים כאן על מקרה מאוד, על מקרה יחיד. אנחנו מוצאים משפחות שיש בהן הרבה בנים ואין אף בת, או הפוך, רק בנות ואין אף בן, וזה קורה. אז זה קרה אצל יעקב. אבל לחשוב ש12 הבנים של יעקב, כולם נולדו להם רק בנים, ורק לאשר נולדה בת אחת. לא, זה לא ברור, בת לוי, זה לא ברור שזה בת לוי כפשוטו, שהיא הבת של לוי עצמו. זה שברשימה, זה יכול להיות שנולדה בין החומות, זה לא ניכנס לזה. אבל זה קשה להאמין, אנחנו מדברים על 70 נפש, לא 70, אבל אנחנו לוקחים את כל הבנים שנולדו, את כל הנכדים של יעקב, ואפילו כמה נינים, ואין אף בת בכל הדבר הזה. כלומר, 11 בניו של יעקב לא נולדה להם אף בת, וגם לאשר בת אחת מכל ה-70 נפש, זה דבר שהוא בגדר נס. ומכיוון שלא כתוב בתורה שהיה נס כזה, אז צריך להניח שהיו הרבה בנות. לא הרבה, אלא כנראה זה העולם. חצי, או קצת יותר, או קצת פחות. כי אם אנחנו מדברים פה על 12 משפחות, לא על משפחה אחת שנולדה בת אחת, כמו אצל יעקב אבינו, שזה אפשרי, אלא על 12 משפחות שנולדה בכולם רק בת אחת במשך שני דורות. זה דבר שאין להעלות אותו על הדעת. אז למה לא מנות... מה? אנחנו לא מכירים פגם גנטי כזה. אז מה התירוץ? כתבתי על זה בעיוני בשנה שעברה לאיזה פרשה, לפרשת מקץ. התירוץ הוא שלא, שהיו בנות, אבל בנות לא כותבים. עכשיו, למה הן לא מנויות הבנות? ממה נפשך? אם הבנות האלה התחתנו עם בני דודיהן, מי הם בני דודיהן? עם אחרים בפחה שנולדו לשבטים. הבת של ראובן תתחתן עם הבן של זבולון, והבת של בני דודים, נישואי בני דודים, אז לא צריך למנות אותם פעמיים. הבת כבר אשתו כגופו, והבת נמנית בזה שמנינו את בעלה, והבנים מנויים הרי. אם היא תתחתן עם מישהו מחוץ למשפחה, אז די, אז היא נמחקה. מה יש לנו איתה יותר? ואם היא קטנה, גם אני אמנות אותה, קטנה ועוד לא נשואה. כי כשהיא תגדל, אז היא תתחתן או בתוך המשפחה ואז מנינו את בעלה הבלתי ידוע, או שתתחתן מחוץ למשפחה ואז ניתן למחוק אותה. מי יש? או, רק רווקות מזבטות, שזה דבר מדיר מאוד בתקופה הזאת, רק רווקות מזבטות, וזאת הסיבה שמנינו את מי? להוצר אחר, כנראה, זה ההסבר. אבל אחת שאנחנו יודעים את זה בצורה פשטית, דינה, הרי דינה נמנית ב-70 יורדי מצרים. למה? כי באמת, היא הייתה רווקה מתבגרת, ולא התחתנה, וכנראה גם לא עמדה להתחתן, ולמה? בגלל מה שקרה עם חמור, עם שכם, אז לכן היא לא התחתנה, לכן מנו אותה, כנראה מאותה סיבה, גם צרח בת אשר נמנתה, היא הייתה כנראה רווקה בוגרת שלא התחתנה. שאר הבנות, או שהן היו קטנות עדיין, או שהן היו נשואות לאחד מבני דודים שלהם, או שהן יצאו מהמשפחה. בכל מקרה אין סיבה למנות אותם. זה ההסבר למה לא מנו בנות ברשימת 70 יורדי מצרים. זה גם הסיבה למה שאמרתי לכם, למה בשני בנים מתקיים פרורבו לפי דעת בית שמיים. הסברתי לכם כבר את זה. למה? כי בת, אין מה למנות, אין מה להגיד, לא, מה זה פרורבו, אומרים בית שמיים? פרורבו זה יותר ממה שאתם. איך יותר ממה שאתם? בסגנון החיים שבתקופת המקרא יש אבא אחד ואמא אחת. מה זה יותר? יותר מהמשפחה הבסיסית הזאת, תקימו שתי משפחות. איך תקימו שתי משפחות? אז זה שיהיו לכם שני בנים, והם יביאו מבחוץ שתי נשים, ויקימו על נחלת המשפחה עוד שני בתי אב. אבל בת,
מה קורה לה? היא הולכת החוץ.
איך פרים רזינו איתה? עידלנו אותה 12 שנה וזהו, היא הלכה למשפחה אחרת. מה עשינו? זה הסיבה שבנות לא נחשבו. בנות גידלו אותן, גם העובדה שהן בנות התחתנו בגיל 12-13 בתקופה הקדומה, אז ראו את הבת כמה שנים וזהו, אחר כך נפרדו ממנה. היא הלכה למשפחה אחרת ונתנה את כל מה שיש לה למשפחת בעלה. אז עם זה מה עשינו? אבל בנים מביאים את הבנות הנה, ואז במשפחה אחת כשיש שני בנים צומחות שתיים, וזה פרורו. אני כמעט משתכנע עוד מעט שהלכה כבית שמי, אבל הלכה כבית הלל למעשה. בכל אופן, נחזור ליוסף ולשאלת כל המנים. אז פתרנו את הבעיה. אתה רוצה להגיב על מה שדובר עד עכשיו? כן, תודה. כן. לא אמרתי ש... לא, אל תחפש מה שלא קיים. אני לא רוצה להראות אותו פה כחוזר בתשובה, אני רק רוצה להראות אותו כמי שאיננו מתנקר בכוונה לבית אביו. די מבזות. הוא שמח על זה שהסבל שלו נגמר, אבל הוא לא מודה לאלוהים שישכח ממנו את בית אביו. זה מה שרציתי לומר. אין הצדקה, אין הצדקה, אבל גם אין שלילה. אין את הבעיה שראינו בסיפור בבית הסוהר, שהוא אמר לא עשיתי שום דבר, גונב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה ששם אותי. מה? זה לא הפואנטה, זה ממד חשוב. אני לא יכול להצביע פה על חזרה בתשובה של יוסף, אני יכול רק להגיד דבר אחד גדולה. יוסף, גם ביחסו לפרעו, בכלל, כמו בהתחלת הסיפור בבית פוטיפר, אבל פה זה הרבה יותר בולט, הוא מזכיר שם שמיים, מייחס את הכל לאלוהים, לא לעצמו, אבל אתה צודק, אנחנו עדיין לא רואים כאן משהו מעבר לכך. כ-200 שנה אחרי רס"ג, רק שנתנו לי רק לומר משהו, 200 שנה אחרי רס"ג, אנחנו מוצאים את הפירוש הזה בספרו של רבי טוביה ברבי אליעזר, לקח טוב. מישהו ראה בחיים שלו את הספר הזה? מדרש לקח טוב, כך קוראים לזה. מדרש לקח טוב, לקח טוב או פסיקתא זוטרתא. עכשיו תשימו לב, אני לא יודע מאיפה השם פסיקתא זוטרתא. לקח טוב זה כך הוא קרא לזה, זה הוא קרא לזה ככה בגלל ששמו היה, כמו שאמרתי, טוביה, רבי טוביה ברבי אליעזר. איפה הוא חי? בבולגריה. הוא עוד קדם לרש"י, זה מדובר על פרשן מהמאה ה-11, קדם לרש"י, והוא כתב פירוש של התורה, לקח טוב. עכשיו הוא קרא לזה לקח טוב על שם שמו, כן, ששמו ירמז, והוא חי, כמו שאמרתי לכם, בבולגריה. קראו לזה אז ארץ יוון. אבל למעשה, בתקופה הזאת, הבלקן, ארצות הבלקן, מה עם ארצות הבלקן? יוגוסלביה, בולגריה, אלבניה, יוון, גם יוון. היא לא בדיוק, אבל כל החלק הדרומי של ארצות הים התיכון, היו חלק מהממלכה הביזנטית. והוא חי בממלכה הביזנטית. הייתה שם קהילה מסגסגת, אנחנו לא יודעים הרבה כל כך על הקהילה הביזנטית, אבל זו הייתה קהילה, גם דרום איטליה הייתה שייכת לזה, סיציליה גם הייתה שייכת לממלכה הביזנטית. ובכן, רבי טוביה ברבי אליעזר, בעל הלקח טוב, חי בבולגריה, אני חושב אפילו בעיר סופיה, והוא כותב, ועכשיו הוסיפו לזה מדרש. לא יודע מי הוסיף לזה, ופה כתבו, קראו לזה פסיקתא זוטרתא. פסיקתא זה שם של כידוע שני מדרשים של חז"ל, דרבנן ופסיקתא רבתי. אז אנשים תמימים חושבים שזה היה איזה מדרש חז"ל. זה לא, זה פשוט פירוש של התורה. פירוש של התורה כמעט מתקופתו של רש"י, קצת לפני רש"י. כדאי להגן בזה, זה נמצא בספרייה. זה לא דבר, זה לא מדרש, זה פירוש. ורבי טוביה ברבי אליעזר מפרש ככה את הפסוק: אינני סבור שהוא הולך בעקבות רס"ג, אף על פי שזה ייתכן, כי כמדומני הוא לא יודע ערבית, אבל אולי, מי יודע איך זה הגיע, הוא גם מפרש ככה את הפסוק. ואחרון לא חביב, מפרש את הפסוק ככה עוד פרשן אחד, ומכיוון שהוא לא חביב אז לא נזכיר אותו. אבל אם אתם בכל אופן רוצים לדעת, זה לפרשן הזה אפילו אני לא כתבתי את שמו, אז אני לא יכול להגיד לכם. חוץ מעזוב אותו. מה זה חשוב? האמת היא שהגעתי לפירוש הזה קודם אצלו. ואז אמרתי, וואו, הוא היה עוכר ישראל גדול. הוא היה חבר מהתלמידים של מנדלסון, הוא כתב פירוש שנקרא הקורן, זה תוספת לביאור, בגרמניה. אבל הוא היה, בניגוד למנדלסון, הוא היה איש רע מעללי. ומצאתי את זה אצלו, את הפירוש, והפירוש מצא חן בעיניי. הומברג קוראים לו, הרץ הומברג. שם רשעי נרכב. הוא כתב תוספת לביאור על התורה. מה זה הביאור, אתם יודעים? מה? הביאור זה אוסף פירושים על התורה שבעריכת מנדלסון. מי זה היה מנדלסון? משה מנדלסון. מה? המכונה אבי ההשכלה היהודית במערב, מראשוני המשכילים ביהדות גרמניה, שהוא יזם פרויקט של תרגום התורה לגרמנית ופירושים חדשים ברוח התקופה לתורה. עכשיו, הוא כתב חלק, הוא כתב גם לגרמנית. ואת הפירושים הוא הזמין מהחברים שלו, והוא עצמו כתב את הפירוש לבראשית, אולי, לשמו, אולי גם לבראשית. לויקרא כתב את הפירוש מישהו אחר, בעל דברי שלום ואמת. מה? מישהו יודע על מי אני מדבר? מה? וייזר. הרב וייזר. מה? את שניהם, אני אגיד לכם משהו, כיוון שהגענו לפרשה הזאת אז אני אגיד כמה מילים. כפי שאתם, וייזל, נפתלי הרץ וייזל, היה יהודי תלמיד חכם, ירא שמיים, שחי באוסטריה, בווינה, וגם הוא היה יהודי משכיל, הוא היה יותר מבוגר ממנו, הוא היה חבר שלו, אבל יותר מבוגר ממנו, והיה תלמיד חכם גדול, והוא כתב, מה? לא בדיוק. הוא היה ממש רב, הוא היה רב, תלמיד חכם וצדיק. אז הוא כתב חוברת קטנה שנקראת דברי שלום ואמת. ובחוברת הזאת הוא קרא לעשות מהפכה בחינוך היהודי. צדיק, גם החיבור של דברי שלום ואמת הוא חיבור נכון, וכל מה שהוא כותב בו צודק, ובוודאי אנחנו בציבור שלנו חושבים שהוא צדק, למרות שהוא אמר את זה כבר לפני 200 שנה. הדברים צדקו אז כמו שהם צודקים היום. והוא כתב את הפירוש לספר ויקרא, וזה פירוש מצוין. פירוש מצוין לספר ויקרא. גם הפירושים של מנדלסון הם כתובים בעברית, אלה פירושים טובים מאוד, על אדני האמונה ויראת השמיים, ועל אדני התורה שבעל פה, ועל אדני הדקדוק העברי. באמת פירושים טובים. יש שמאז גילינו עוד כמה דברים חדשים, אבל הפירושים האלה הם באמת היו אז בזמנו פירושים מעולים. הפירושים שכתבו אנשי הביאור, כלומר מנדלסון וחבריו, אני מדבר על הפירושים לתורה, אחר כך זה יתרחב גם לספרי הנביאים והכתובים, סיפור אחר. בקיצור, אחד התלמידים של מנדלסון בשם הרץ הומברג כתב פירוש תוספת על הביאור, והוא קרא לזה הקורן, וזה נדפס במהדורות היותר מאוחרות של הביאור. טוב, אז כאן כאן זה לא נורא, אבל הדבר הנורא הוא שהרץ הומברג הזה היה מפקיל קיצוני שכתב לממשלה בגרמניה, אני חושב, ברוסיה, אני לא זוכר איפה, הצעות איך לפתור את בעיית היהודים, לנצר אותה. זה מה שהוא אמר, צריך לנצר אותה. ועם אנשים כאלה לא כדאי להתעסק. כלומר, באמת איש רע מעללי. אבל הפירוש שהוא כתב היה טוב, מצא חן בעיניי, והצטערתי מאוד. שאת הפסוק שכל כך התקשיתי בו, הפתרון מצאתי אצל הומברג דווקא. אחר כך אמרתי, לא יכול להיות שפירוש טוב לא כתוב אצל הקדמונים. חיפשתי, מצאתי אותו אצל רס"ג, אמרתי ברוך השם שזה, ואחר כך חיפשתי עוד, ומצאתי אותו בלקח טוב של רבי טוביה ורבי אליעזר. טוב, עכשיו, אחרי המסע הפרשני הזה, כדאי להציץ בספרים כאלה, תראו אותם, תריחו אותם, תראו איך נראה הלקח טוב, תראו איך נראה הביאור, תעיינו פעם באיזה פסוק, תראו איך הוא מפרש, תתרשמו, אתם צריכים להכיר קצת את הספרים. מה? הביאור. זה לא ספר אחד, זה כל חומש כרך, חמישה כרכים של הבירור, בירור על התורה. עכשיו ככה, אני רוצה לחזור לנושא, מה החשיבותם של הפסוקים, שלושת הפסוקים נון נון א' נון ב', וכל אני רוצה לומר. מה דיברנו בזמנו על יהודה ותמר? איך הסיפור על יהודה ותמר נכנס לסיפור יוסף ואחיו? דיברנו או לא דיברנו? לא דיברנו. טוב, אז אני ארמוז, אנחנו נדבר על זה בעריכות, אבל בינתיים אני ארמוז. אני קוראים על יוסף את מה שאנחנו קוראים, אז אנחנו מתרשמים מהסבל שלו. מסכן, היה צריך להיות עבד, אחר כך לשבת שנים במאסר. אנחנו מרחמים על הסבל הגרב של יוסף. אחת הבעיות המרכזיות שהקורא בימינו לא נותן את דעתו עליהן, זה שבעצם כשיוסף נמכר לעבד, נגזר גורלו שלא להקים משפחה. זה לא, הקורא המודרני לא שם לב לזה, כי בסך הכל היה נער צעיר, בן 17, מי חושב בכלל על חתונה בגיל כזה? אבל עברו שנים, וכשהוא הוציא לפני פרעה, בן כמה הוא כבר היה? 30. ונגזר עליו בעצם שלא להקים משפחה ולא להוליד בנים. כלומר, גורלו של יוסף כעבד במצרים, משמעותו הייתה החרטה של ענף במשפחת יעקב, בצורה כזאת שענף הזה לא יוכל יותר להתקיים. האם עבד לא הוליד בנים בעולם העתיק? הוליד גם הוליד, אבל הם לא היו הבנים שלו, אלא הם היו עבדים של האדון, הופרדו ממנו, ובעצם מבחינה זאת זה היה, העבד נתפס כמכשיר הולדה בלבד, ולא כאב, שיש לו משפחה ויש לו בנים שמתייחסים אחריו. גם בתורה אנחנו מוצאים דבר כזה. איפה? בשבוע הבא נקרא את זה. מה? זה לא, אם אדונה ייתן לו אישה, איזה אישה? שפחת נענית, האישה וילדיה יהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. אז מה, זה לא הבנים שלו. אלה הבנים האלה שייכים לאדון, והעבד רק היה מכשיר הולדה. אז בעצם כשיוסף, לעבד לא הייתה אחת הזכויות שנשללה מעבד בעולם העתיק, אני לא מדבר על עבד עברי כמובן, אני מדבר על עבד בכלל, בכל העמים זה היה ככה, אחת הזכויות שנשללה מעבד זה להקים משפחה. לא במובן המיני, אלא במובן המשפחתי. אם היו להם, הם לא היו לו. אפשר היה להפריד אותם, מהאימא, מהאבא, הם היו רכוש האדון. ולכן כשיוסף נמכר לעבד במצרים, המשמעות החמורה של המעשה זה שיוסף איבד את האפשרות שלו להתרבות, להקים משפחה. לאור הדבר הזה שאמרתי לכם, ועוד יותר כשנהיה אסיר בבית הסוהר, אז אתם ברור לכם שאסיר בבית הסוהר אפילו בכלל לא היה לו, אפילו ביולוגית הוא לא יכול היה לו, לא רק שלא יכול להקים משפחה נורמלית, אלא אפילו ביולוגית לא, הייתה, לא היו נשים בבית הסוהר כמובן. לאור הדברים האלה יובן העניין החמור של אשת פוטיפר. אשת פוטיפר, מה היא רוצה לעשות ליוסף? היא רוצה להשתעשע איתו בעצם. זה המשמעות של ההתפתות לאשת פוטיפר, מה שלא היה, אם יוסף חס וחלילה היה מתפתה לאשת פוטיפר, המשמעות הנוראה של המעשה הזה הייתה בעצם ביטוי של ייאוש מהסיכוי לשאת אישה ולהוליד ילדים ולהקים משפחה כשרה. זה בעצם המשמעות. הפיתוי של אשת פוטיפר הוא בעצם הפוך מהפיתוי של תמר בסיפור שלפני כן. כי גם תמר פיתתה את יהודה. אבל למה היא פיתתה את יהודה? כדי להקים זרע כשר באמצעות עיבוב. ואילו אשת פוטיפר מפתה את יוסף בדיוק למטרה הפוכה. רק לשם שעשוע, לא לשם הקמת משפחה, זנות לשמה. זה המעשה של אשת פוטיפר. וכשיוסף מתגבר על הפיתוי, הוא בעצם מביע גם איזו אמונה שלשכב עם אישה זה רק כדי להוליד ילדים ולהקים במסגרת הקמת משפחה. טוב, אבל כתוצאה מזה שהוא לא התפתה לאשת פוטיפר, כפי שראינו מה קרה לו, הוא ירד לבית הסוהר, לבור. התרחק עוד יותר מהאפשרות של הקמת משפחה. זה באמת זאת הבעיה המרכזית מבחינת הסיפור. למה זאת הבעיה המרכזית מבחינת הסיפור אני עוד לא יכול עכשיו להסביר, אני עוד אסביר את זה בהמשך. אבל הבעיה הזאת של יוסף, שמעמדו האנושי והמשפטי היה בעצם כזה שהוא לא יכול היה להקים משפחה, שהוא בעצם נגזר עליו כרת, זאת הבעיה המרכזית מבחינת הסיפור. איזה הבעיה הזאת מתחילה להתפטר? מה? לא שומע. כשפרעו נותן לו אישה. אנחנו קוראים את זה, כשאנחנו קוראים על השינוי במעמדו של יוסף, הכוונתי בפסקה האמצעית, במחצית השנייה, ממה אנחנו מתפעלים? מהבגדים, מהבגדי שש, מהמרכבה, מזה שקוראים לפניו אברך, כל השעשועים החיצוניים, כל התפאורה החיצונית, היא שלוקחת את ליבנו כשאנחנו קוראים על מה שקורה, מה שקרה ליוסף. השינוי הדרמטי והחשוב ביותר לעניינו של הסיפור, זה שפרעה נותן לו אישה חוקית. את אסנת בת פוטיפרה כהן און. זה השינוי הדרמטי. יש עכשיו ליוסף אפשרות להקים משפחה, אז תגידו, אבל מה, הוא מתחתן עם איזה גויה מצרית? אז מה התשובתי? כל האחים מתחתנו עם גויה. אבל מה התשובה באמת? א', שלא היו עוד גויים ויהודים, כי עוד לא היו גם יהודים. היו, הייתה משפחת האבות. אבל מה התשובה המהותית? האישה הולכת אחר בעלה. האישה הולכת אחר בעלה ונטמעת במשפחתו, ועל זה דיברנו לפני רגע בעניין שני בנים. למה לדעת בית שמי, בשני בנים מתכנת מצוות ברורה? האישה באה אל הבעל ונטמעת במשפחת הבעל. אז נכון שיוסף הוא עוד לא בתוך המשפחה, אבל עוד יגיע יום והמשפחה תבוא והוא יתאחד איתה, ולכן אסנת בת פוטיפרה כהן און הופכת להיות חלק ממשפחת האבות. ומאפשרת ליוסף עכשיו, מתאפשר ליוסף להקים משפחה חוקית, כשרה, ובעצם להרבות את הענף הזה ביעקב אבינו, שזה בבית ישראל כולו. אתם זוכרים מה אמר יעקב כשהתגלה ליוסף בחלום, או בחלון, בשעה שהוא נזקק לאשת פוטיפר? אתם זוכרים מה הוא אמר לו? יוסף, רצונך שימחק שמך מבין אבני החושן ויקראו לך רועה זונות? זה היה איום. אם הוא היה מתפתה לאשת פוטיפר חס וחלילה, אז הוא היה מוותר בעצם על המאבק להקמת משפחה כשרה והיה נמחק מבית אביו. והנה הוא התגבר על הפיתוי והוא מתחתן עם אישה בכשרות ומוליד ממנה שני בנים. שהבן השני, הוא מבטא את התפיסה שאחרי שנולד לו בן שני הוא זכה לפרוט ולרבות. איך הוא מבטא את זה? כי הפרעני אלוהים בארץ עמי, נולד לי בן שני, זכיתי לפרוט ולרבות. כדעת את שמי שבשני בנים מתקיים פרו ורבו, כי הפרעני אלוהים בארץ עמי. נמצא שבשני הפסוקים האלה יוסף מגיע לשלם חשוב ביותר בגאולתו ובתנות נפשו. מאדם שנגזר עליו חוקית ומעשית שלא יקים משפחה ולא יוכל לפרוט ולרבות, הוא זוכה להעמיד שני בנים ולפרוט ולרבות במסגרת כשרה וחוקית. והענף האבוד הזה של יעקב אבינו, למרות שיעקב לא יודע את זה, יוסף יודע את זה, שהוא הצליח במאבקו להעמיד בנים, וזה אולי השינוי הדרמטי ביותר במצבו של יוסף. עכשיו, לפני זה השינוי הדרמטי במצבו של יוסף, השינוי הזה נדחה לסוף הסיפור. למקום שמבחינה כרונולוגית אולי מתאים, אבל מבחינה עניינית נראה בלתי שייך. לא, לא. לקראת סוף הסיפור באים שלושה פסוקים ואומרים, יוסף זכה להקים משפחה. זו המשמעות של הפיכתו למשנה למלך מצרים. זאת אומרת, זה שהוא נהיה, יש לו גדי שש ומרכבה, ורצים לפניו וקוראים לפניו אברך, זה משעשע ויפה, אבל מה מהותית השתנה במעמדו? שנולדו לו בנים קשרים. הרבה פעמים בסיפורים שבאים פסוקים ככה לכאורה תלושים, כאילו הפסוקים האלה נראים לא שייכים לנושא, בדרך כלל צריך לשים לב לפסוקים האלה. הם הפסוקים נושאי המסר בסיפור. כל הסיפור הארוך הזה נועד בעיקר כדי ללמדנו שיוסף זכה להקים משפחה ולפרוט ולרבות על ידי זה שהוא הוליד ממנה שני בנים. שימו לבבכם על מה שאמרתי לכם. ועוד צמח, ועוד המשמעות של הדברים האלה, הדברים יקבלו משמעות חריפה ביותר בהמשך הלימוד שלנו. כן.
זה לא
בדיוק,
זה כן
צריך להיות,
מה
זאת אומרת,
אבל זה לא צריך להיות
מבנה, אז בדיוק זה מה שרציתי להגיד. שפסוקים שלא משתלבים במבנה, הם תמיד דורשים תשומת לב מיוחדת. דווקא בגלל שזה לא משתלב במבנה, אז רוצים להבליט את הפסוקים האלה ולהגיד זה משהו מיוחד. זה בדיוק, זה מה שאמרתי לה במשפטים האחרונים קודם. כן? לא, זה לא, המילה צריף. לא, 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 לא. צריפים ממש במשמעות המקובלת בעברית היום היו רק הממונים על בתי אנשים. שהשגה צריף המלך שומר הפילגשים במגילת אסתר. אבל המילה צריף כשלעצמה אין משמעותה אלא צר. היום אנחנו יודעים את המקור של המילה הזאת ואת הגלגולים שלה, ואין להסיק נאמר הפוך. המילה צריף משמעותה באשורית, באקדית, צר. עכשיו, מכיוון שחלק מהשרים היו צריפים, כלומר כאלה ש מנעו מהם את האפשרות להוליד, אז זה הפך להיות, זה הפך להיות פועל בעברית במשמעות הזו, כן? וגם רק בלשון החז"ל, אני חושב, לצרף אין במקרא, זה רק בלשון חכמים הדבר הזה. אז זה הפוך, זה לא כמו שאתה חושב. אז אינני חושב שדברים האלה נכונים. זאת סברה, אבל זאת סברה לא נכונה מבחינת הידיעות שיש לנו היום על המצב בבתי המלוכה במזרח הקדמון, זה לא נכון. כן. טוב, אנחנו נסתפק בזה, והכל היה השלמה למה ש... האמת היא שהתכוננתי ללמד את הפרק הבא, כבר תחת, זה בעצם כבר כניסה לחטיבה הבאה. אז בואו נטיל עליכם לקראת השיעור הבא משימה. המשימה היא כמה סיפורים יש בחטיבה שלי. אנחנו באיזה חטיבה? שלישית. בחטיבה השלישית, כלומר הנושא של המה, אתם זוכרים מה? מה הנושא של החטיבה הזו? הירידה למצרים הלוך ושוב. כן? כמה יחידות סיפוריות, כמה סיפורים יש לחלק את החטיבה הזאת? איפה קווי התיחום בין סיפור לסיפור בחטיבה השלישית? זאת שאלתי, ואני מבקש לחשוב על זה לקראת השיעור הבא.